מחלפים, אני אגיד איזה משהו...
אתה מקליט כל היום.
שום מה, יאללה רב,
זה לא... לא,
רגע, זה לא...
אחרי אתמול, שום דבר. טוב. הרמב״ם, בדרך כלל שהוא מסיים את ההלכות, הוא תמיד נוגע בדברים שהם... גם את ההלכות הוא מנסה להוציא מהם איזשהו מוסר, איזשהו כאילו דרך ארץ. יש איזה משהו מאוד נחמד, ובסוף הלכות שכירות. הרמב״ם שם מדבר, הוא אומר כך, כדרך שמוזר בעל הבית, שלא יגזול שכר עני, הכוונה עני פה זה פועל, ולא יעקבנו, כן, לא להלין את שכרו, לא לגזול אותו, כך גם העני הפועל, מוזר שלא יגזול מלכת בעל הבית. הוא צריך לעבוד במסירות, בדקדוק רב, ולא כאילו יבטל מעט בכאן ומעט בכאן, מוציא כל היום במרמה. צריך להיות כאילו מוסר עבודה מאוד מאוד גדול לאדם, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן. שהרי הקפידו על ברכה רביעית, כן, בברכת המזון, השלוש ברכות הראשונות זה מן התורה, ברכה רביעית זה חכמים הוסיפו, שאז כאילו אותם פועלים, כאילו שלא יברכו אותה. ואז הוא מסיים כך, וכן חייב לעבוד בכל כוחו, שאדם מחויב לעבוד בכל הכוח שלו, שהרי יעקב הצדיק אמר, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה, שנאמר, ויפרוץ האיש מאוד. קודם כל ידוע שהרמב״ם, כמו שהרב דניאל דיבר, שהרמב״ם אצלו כל אות, באים ומדייקים בה ומדקדקים. קל וחומר כשהוא מוסיף מילה, יעקב הצדיק, לא מצינו בשום מקום, שיעקב אבינו הוגדר כצדיק. אולי מצינו את זה על יוסף, אבל לא על יעקב. אז מה פתאום כאן הביטוי הזה, יעקב הצדיק? למה בכלל זה התווסף ליעקב? אז אפשר לומר שבגלל שכאן הרמב״ם פה מדבר עניין של מוסר עבודה, אז כאן עושים את העניין הזה, כאילו, את התואר הזה ליעקב אבינו, כאילו יעקב הצדיק, דווקא לא באיזשהו עניין של בן אדם למקום, איזושהי מעלה מיוחדת של יעקב, של תפילי של רבנו תם, או כל מיני דברים מיוחדים, אלא דווקא מעניין הזה של מוסר עבודה, אז הכינוי שלו היה יעקב הצדיק. הגמרא מביאה בסוף מסכת מכות את המזמור, מזמור, השם מי יגור בעוליך וכו', כל המעלות הגדולות שם, ושם כתוב כאילו פועל צדק, ההגדרה שזה כאילו, מי זה כאילו פועל צדק? אומרת הגמרא, כמו אבא חלקיה. פועל צדק, זהו כאילו אבא חלקיה. הסיפור המפורסם של אבא חלקיה, שהיה עובד בשדה, והיה שכיר יום, באו כאילו החכמים, אמרו לו שלום, ואפילו לא הסביר להם פנים, כלומר גם לא ענה וגם לא התייחס אליהם. והשגמרה אחר שואלת, כאילו, למה באמת הוא עשה את זה? אז אמרתי, הייתי כאילו שכיר יום. אז יכול להיות שמבחינה הלכתית מותר להגיד שלום, אבל הוא היה בדרגה גבוהה מאוד, שהמוסר העבודה שלו היה מאוד מאוד מיוחד. ושהגמרה רוצה להביא דוגמה לפועל צדק, אז היא מביאה אותו. אז יכול להיות שזה גם כאילו הביטוי שהרמב״ם כאן כתב, יעקב הצדיק, דווקא בעניין הזה של מוסר עבודה מאוד מיוחד שהיה לו, אז הצדקות באה לידי ביטוי, בשמירה המיוחדת הזאת של הדברים הללו.
כמו היום שמפקידים בעבודה. חזק וברוך, שכוח גדול. אני אגיד ממש ככה, ממש דקה, כי לא רוצה לפתוח נושא עכשיו שהוא ארוך. אולי בימים הקרובים נדבר קצת על הרמב"ם או משהו כזה. מה? לא. משהו קצר אני אומר. אני חושב שמעתי חודש פשט יפה מאוד. בשם איזה רמב"מי. אני לא יודע אם הוא אמר את זה בשם הרמב"ם, אבל נראה לי זה מאוד אמיתי. יש גמרא מפורסמת, הדלקנו נרות, הרגיל בעיני רבי אין לבנים תלמידי חכמים. אז יש הרבה פירושים משלטיים, רעיונים, מה הקשר בין הנר, חוכמת התורה וכדומה, אבל הוא אמר פשט, זה כל כך מתאים לרמב"ם, פשט מאוד מאוד פשוט, הרגיל בנר, מי שכל ערב אומר רוחת ערב, בזמנם אין ערות או חשמל, מדליק את הנר ויושב ללמוד, אז הבן שלו יצא תלמיד חכם. אז הוא עכשיו סיפורים, מה אנו? אם הבן רואה כל הזמן דוגמה אישית, שאבא כל יום מדליק את הנר ויושב ללמוד בערב, זה הדוגמה הכי טובה. אבל מה, זה קשה? זה קשה. אז אנחנו מחפשים סגולות. אז נר נשמה ונר זה וכל הדברים האלה, לעשות כל מיני עניינים. אבל יש עניין שהוא מאוד מאוד פשוט, לא יעמוד ספר התורה הזה מפיך, ובוודאי שהרמב"ם מאוד מאוד אחז בזה. הרמב"ם היה איש השכל הגדול, שכל דבר לקרב אותו לדעת, כמו שהרב מלכה אמר, שבכל סוף ההלכה הוא נותן איזה רעיון מחשבתי מוסרי לקרב כל מה שאתה יכול לתת בו טעם. תן אומר רמב״ם, ואם אתה לא מצליח לתת בו טעם, אל תרהיב בנפשך להגיד שהדבר הזה חלילה לא מובן, אלא יתלה הדבר בעומק המושג ובקוצר המשיג. אז כל מה לתת את הדברים בצורה הכי פשוטה, אז כל דבר, אם אני יכול לתת את הפשט הפשוט, ההגיוני, הרציונלי, קודם כל זה. אז עד שאנחנו מחפשים כל מיני סגולות, איך נהיים תלמידי חכמים, וזה גם הרב דניאל אמר את זה המון פעמים לגבי הרב עובדיה, ששאלו אותו, אין שום סגולות בקטע הזה, אתה רוצה להיות תלמיד חכם, תלמד. אבל אנחנו מחפשים דרכי קיצור, ואין מה לעשות, אין, לא קיימים דרכי קיצור. אז מי שרוצה להיות, שהבן שלו יהיה תלמיד חכם, שייתן את הדוגמה לבן שלו בצורה הזו, שהוא יושב לומד כל ערב. היה סיפור, הזכרתי אותו המון פעמים, על אחד שהיה כל ערב לומד דף יומי, ובאופן קבוע, מרגע שהרב מתחיל את הדף ואומר דף זה וזה, הבן אדם בנחירות אבל, ישן כל השיעור, עד הרבי חנניה בן עקשיא. כשהרבי חנניה מעיר אותו, קדיש והולכים הביתה. ובשלב מסוים, מגיד שיעור אומר לו, תשמע אדוני, אתה, אני רואה את ההתמדה שלך כל הכבוד, אבל אין טעם. אין טעם לבוא, אין מצווה לישון מול הגמרא. יש מצווה ללמוד גמרא, שלא תשמש ככרית. אז מה העניין עכשיו שאתה עושה את זה? תחשוב, אתה רוצה ללמוד דף יומי, תמצא את הזמן ביום שאתה יותר ערני, אולי אחרי שחרית או משהו כזה. אבל אתה רואה, זה לא יצלח, והיא לא תצלח, הלימוד הזה זה לא מועיד. אמר לו הרב שתי תשובות, אחת רצינית ואחת בצחוק, אבל שתיים רציניות. אמר לו, כשהבן שלי רואה שאני כל ערב, במקום לראות מבט לחדשות, מוציא את הגמרא מהספרייה והולך ללמוד, אני את החינוך שלי לתורה עשיתי לבן שלי. הבן לא בוחן אותי מה למדתי בדף יומי, אם אני יודע, עמנו. הבן רק רואה את אבא שלו, במקום לראות טלוויזיה, לוקח את הגמרא ויום יום הולך. אז את החינוך אני עשיתי, ואת החינוך הזה אני עושה גם אם אני ישן. ודבר נוסף, כששניים נוסעים ברכבת, בסופו של דבר, לפעמים אחד ער ואחד ישן. בסופו של דבר, שניים יגיעו לתחנה שהם צריכים. רק זה שנרדם, הפסיד את הנוף שיש בדרך. אז כאילו אמר לו, זה לא משנה, את השכר אני אקבל על עצם זה שאני מגיע, זה לא משנה כרגע מה אני יודע וכמה אני יודע. כן, הסיפור עם החמין וזה שהוא עולה מתוך... הסיפור שהוא אחד גם הלך לשיעור כל שבת בצהריים. שבת בצהריים זה פשוט התאבדות ללכת ללמוד. כן, אתה מרגיש בלוקים על העיניים עם החמין, עם הגימטריה וכל זה, אין אפשר ללמוד. והרב אומר לו, בשביל מה אתה בא ללמוד? תמצא זמן אחר, שם שנה צהריים, תבוא אחרי מנחה, ערני, תלמד. אמר לו, כשאני עולה לשמיים, השאלה מאיפה אני עולה? אם אני עולה כשאני ישן מהמיטה, זה נורא ביום. אבל אם אני עולה מתוך שיעור תורה, לא מתוך החמין, זה דבר גדול. זה שאני עכשיו ישן ועולה לעולמות לרקיעים גבוהים, אבל מתוך הלימוד, גם זה דבר גדול. גם אם אני באמת לא מצליח ללמוד שום דבר. אז באמת יש עוד הרבה להאריך בנושא הזה שהרב גרשון דיבר קודם, אבל אולי צריך אולי בהזדמנות שיותר זמן לנושא הזה שבאמת של הסדר עדיפויות, מה החשיבות, מה הבצר, מה העצמות, מה השלד, מה הדברים האמיתיים, ומה העניינים שמסביב שיש להם את החשיבות. יש להם חשיבות מאוד גדולה. כן, אני לא מזלזל בהם בכלל. יש כאלה רמב"מיסטים שכן יש להם נטייה לזלזל בכל מה שלא נטו הלכה, אבל זה לא נכון. לדברים האלה שמסביב יש ערך מוסף גדול מאוד, אבל מאוד מאוד חשוב סדר עדיפויות. אם אין לאדם סדר עדיפויות, מי שהיה בבית חם לפני יומיים, ערכנו על זה באריכות, כשהסדר עדיפויות הוא מעוות, אפשר להגיע לדברים נוראים. אז מאוד מאוד חשוב שעד שאתה רוצה את הברכה מהרב, עד שאתה רוצה את הסגולה הזאת והסגולה הזאת, כדי להיות רמב״ם או כדי להיות אלפית ממנו, צריך לשבת וללמוד ולהתמיד, ההתמדה הידועה. אז בעזרת השם שניקח משהו מהצדיקים הגדולים האלה, לפחות ככה לקבל על עצמנו משהו, לא בלהשתאות. יש כאלה, וואו, איזה ענק הוא היה, הוא חיה מתים, איך הוא היה גאון, בגיל שבע סיים את כל הירושלמי. זה נחמד מאוד, אבל לא יצאת עם שום דבר. החוכמה היא, הוא היה כזה גאון גדול, הוא היה 1,000 קילומטר רחוק ממני, זה מניע אותי סנטימטר קדימה. להתקדם, לנסות, להתמיד, לנסות, ללמוד בצורה מסודרת, בנכונה ובעזרת השם לגדול בתורה. עזרת השם.
תודה רבה. תודה רבה. אני אברך בכל, מי שרוצה יגיד שלי מילה במילה, מי שלא רוצה.